אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. בשיעור הקודם התחלנו לדבר על תיבת נוח. סיפור התיבה הוא אחד המשלים היפים ביותר על המשיח ישוע, והוא רווי בסמלים שמצביעים על הישועה. התדרדרות החברה האנושית, המבול כסמל לזעם האל, התיבה שמצופה בכופר, אשר מפריד בין חרון האלוהים שמחוץ לתיבה, לנושאים שבתוך התיבה. התיבה ששטה ללא הגה בהנחייתו הישירה של אלוהים. כל אלה הם סימנים ברורים לישועה שבמשיח ישוע. היום נראה מי נכנס לתיבה ואיך שרדה התיבה את המבול. פרק ו', פסוק 16. וזה אשר תעשה אותה. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. הדימוי הפופולרי שיש לאנשים על תיבת נוח הוא זה של ספינה קטנה שהם רואים בציורי ילדים. זוהי בעצם קריקטורה של התיבה האמיתית שהייתה ספינה גדולה ביותר. האמה הייתה בערך 45 סנטימטר, ומכאן שאורכה של התיבה הוא כ-135 מטרים, רוחבה כ-23 מטרים ועומקה כ-13 מטרים. אלו ממדים של אוניית מסע גדולה. כאן נשאלת השאלה, איך התאפשר המבצע ההנדסי המורכב של בניית ספינה בגודל שכזה? עלינו להבין שלא היה מדובר באנשי מערות, אלא בחברה שהתפתחה מאוד מאז ימי החרושת הראשונים שייסד תובל. ויותר מהתחכום ההנדסי של בוני התיבה, חשובה הייתה תמיכתו של אלוהים בפרויקט. הוא זה שנתן לנוח את הוראות הבנייה, והוא עמד לצידו בזמן הבנייה. לנוח ועוזריו היה מספיק זמן כדי לסיים את בניית התיבה. לרשותם עמדו 120 שנה כדי להשלים את המלאכה. צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצידה תשים. תחתים, שניים ושלישים תעשה. הצוהר לא היה חלון קטן בדופן התיבה. האם חשבתם על הצחנה שמספר כה רב של בעלי חיים הכלואים יחדיו במשך תקופה כה ארוכה היו יכולים לגרום? לשם כך נבנתה התיבה עם צוהר שהוא פתח בגובה של אמה שהקיף את התיבה כולה בחלקה העליון, כך שגג התיבה עבר מעליו והשאיר שוליים רחבים מסביבו. כך דרך אגב מעבירים כיום אולמות ספורט גדולים. לתיבה הייתה דלת אחת, פתח התיבה מצידה, אשר נאטמה הרמטית על ידי אלוהים ברגע שהגשם החל לרדת. ישוע אמר על עצמו, אני הוא הדרך ואני הוא דלת הצון. כמו דלת התיבה שהייתה המבוא היחיד לתוכה, ישוע הוא המבוא היחיד אל האב, ורק העובר בו יוכל להיוושע. התיבה לא הייתה ספינה רגילה בצורתה, וגם לא באופן שבה היא הונחתה על פני המים. לא היה בה הגה ולא מפרסים שינחו אותה בנסיעתה, משום שאלוהים הוא זה שהנחה את התיבה בזמן המבול. כל נושאי התיבה היו סגורים בתוכה, והם יכלו להביט רק למעלה, אל השמיים, לסימן חיים כלשהו. אכן, מהמניע לבנייתה, דרך הבנייה עצמה, המבנה המאוד מיוחד, והתפקיד שהיא מילאה, התיבה הייתה תמונה יפה ביותר של הישועה שיש לנו במשיח ישוע. בתיבה היו שלושה סיפונים, תחתון, שני ושלישי, ואולי גם ארבעה אם לוקחים בחשבון את הקרקעית ואת התקרה. כעת פונה אלוהים לנוח ומודיע לו את החלטתו הנחרצת והבלתי מתפשרת. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. כל אשר בארץ יגווע. אלוהים גוזר את דינה של הארץ. החי ייכחד כמעט לגמרי, ורק שארית ממנו תנצל. והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה אתה, ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. מהעוף למיניהו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למיניהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. נוח לא היה צייד מוכשר שיצא בעקבות בעלי החיים השונים כדי להביאם שניים שניים אל התיבה. הוא לא נאלץ כלל לחפש אחריהן, משום שהן באו אליו מעצמן. אלוהים הוא שהנחה אותן לבוא זוגות זוגות אל נוח כדי שיכניסן לתיבה. על איזו ברית מדבר אלוהים בפסוק 18? כנראה שהכוונה לברית שקראת אלוהים עוד עם אדם ואשתו באשר לזרע האישה. הזכרת הברית בימים האחרונים שלפני המבול מטרתה לחזק את אמונת נוח ובני ביתו ברגעים הקשים שצפויים להם בשעת המבול. באותו זמן שאלוהים מנתק את עצמו מהברית שקראת עם שאר האנושות, הוא מתחייב לקיים אותה עם נוח ובני משפחתו. הם יהיו השארית שתנצל מקללת המוות הנצחי שתבוא על האנושות, ובהם ימצא הגרעין שבו תקוים הברית בעתיד לבוא. לתיבה נכנסה כל המשפחה, אבל הברית תקוים רק עם חלק מצאצאיו של שם, בעוד שחם יידחה מפני אלוהים. המסקנה הבלתי נמנעת היא שעלינו להמשיך ולירא את אלוהים לכל אורך הדרך ולא לחשוב שאנו חסינים מנפילה לאחר שנושענו. כך מזהיר שאול באיגרת הראשונה אל הקורינטים פרק י' ופסוק 12. לכן מי שחושב כי עמידתו איתנה ייזהר פן ייפול. הענווה היא מידתם של החסידים שאינם מתגאים במתנות שקיבלו. אויבינו הוא אכזרי ומרושע, ואנו בני תמותה חלשים שנושאים את המתנות שקיבלנו בכלים פשוטים ושבירים. האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים ולא מידינו אנו, נאמר באיגרת השנייה אל הקורינטים. אין לנו שום סיבה להתגאות כאילו אנו חסינים מפני נפילה. הישועה הובטחה לנו ברגע שהאמנו, אבל את המאבק הטוב צריך להמשיך עד הסוף. ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. עכשיו מצווה נוח לאסוף מזון לחיות ולאנשים שבתיבה. כנראה שאסף כמות רבה של דגנים כדי להאכיל את כל בעלי החיים שהיו כולם צמחוניים עד לאותה עת. גם בני האדם וגם בעלי החיים טרם אכלו בשר, ולכן לא טרפו זה את זה ויכלו לדור בכפיפה אחת בתוך התיבה. כך היה בגן העדן, וכך היה המצב עד לאחר המבול. כתבי הקודש מציינים שבימות המשיח ישובו הטורפים לאכול עשב. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן יעשה. זו הפעם הראשונה שבה הציות של המאמין מוזכר באופן מפורש. לנוח הייתה אמונה חזקה ויציבה, והוא מציית כשאלוהים נותן לו הוראה מפורשת. הוא מאמין לאלוהים כאשר הוא מבטיח משהו, אבל גם כאשר הוא מאיים בעונש. נוח לא מוסיף דבר ולא גורע דבר מהוראות האל. אפשר רק להסתכל אחורה בקנאה על אדם כמו נוח, כאשר בימינו אנו מתפשרים על כל כך הרבה מהוראות הכתובים. חוטאים הם אלה שסוטים מהכתובים בהתעלמם מחלק ממצוות האלוהים, אבל גם אלה שמוסיפים מצוות על המצוות הכתובות חוטאים. למעשה כולנו נכשלים, פעם בהתעלמות ופעם בדקדוק יתר, והלב חייב להישמע לדרישות הרוח, גם אם הדרישה נראית מיותרת וחסרת משמעות. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן יעשה. פרק ז' פסוק 1. ויאמר אלוהים לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אדוני משמיים השקיף על בני אדם לראות, היש משכיל דורש את אלוהים, הכל שר יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. רק נוח היה צדיק בכל דור המבול. לכן כה מדאיגה היא הכרזתו של ישוע בלוקס פרק י' ז' פסוק 26, וכמו שהיה בימי נוח, כן יהיה גם בימי בן האדם. אכלו, שתו, התחתנו, עד היום שנכנס נוח לתיבה, ובא המבול והשמיד את הכל. ימי בן האדם הם הימים שלפני חזרתו של ישוע לארץ, לפני בו הצרה הגדולה. מדוע היה נוח צדיק לפני אלוהים? נוח הוצדק בראש ובראשונה בזכות אמונתו. מתוך אמונה בנה נוח תיבה להצלת ביתו, בהיותו ירא אחרי שהוזהר על דברים אשר עוד לא נראו, נאמר באיגרת אל העברים בפרק י' א'. נוח היה תחת חסד האלוהים אשר קורא לו להיכנס לתיבה, בו הוא מזמין את נוח. ואחרי שנוח נכנס לתיבה, אלוהים סוגר אותה הרמטית מפני הרעה שעומדת להתרחש בחוץ. את אותה הזמנה נותן היום ישוע לכל בני האנוש. בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי עניו אני ונמוך רוח. ואלוהים לא מסיים את תפקידו בהגנה על נוח מפני הרע. הוא ממשיך לדאוג לתיבה בזמן המבול, וחוזר לטפל בנוח מיד לאחר שהמבול יסתיים. אלוהים לא שוכח לעולם. הוא זוכר כל אחד ואחת מילדיו, ושוכח רק את חטאותיהם בזכות דמו היקר של ישוע. עכשיו נכנסים נוח ובני משפחתו לתוך התיבה. האם ידעתם שסיפור התיבה, כמוהו כסיפור הבריאה, הרחיק לנדוד על פני כדור הארץ והופיע בצורות דומות בתרבויות שונות? מעניין להשוות את המיתוס הבבלי למשל בדבר המבול עם הסיפור המקראי. בין שני הסיפורים הללו קיימות נקודות דמיון רבות, אך יש ביניהם גם הבדלים מהותיים. המיתולוגיה הבבלית מתארת מאבק אימתני בין האלים השונים שהיה כה עז ואלים, שבסופו של דבר ערער את שיווי המשקל האקלימי ובגללו החל המבול. המיתוסים של עמים אחרים הם מגוחכים לגמרי. אבל העובדה שעמים שונים זרים זה לזה ומרוחקים זה מזה גיאוגרפית ותרבותית, הנציחו מסורות מיתולוגיות עתיקות על הבריאה ועל המבול, מוכיחה שיש בסיס מסוים עליו נבנו המיתולוגיות האלה. מכל הבהמה התורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא תהורה היא, שניים, איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכה ונקבה, לחיות זרע על פני הארץ. לפני שנים אחדות הציע דוקטור הרי רימר מארצות הברית פרס של $10,000 לכל מי שיוכל להצביע על סתירה כלשהי בכתבי הקודש. קבוצה של תיאולוגים ליברליים קפצה על המציאה והצביעה על הקטע הזה כסתירה להכרזה קודמת של אלוהים, שבה הורה לנוח להביא 2-2 מכל בעלי החיים לתיבה. אבל דוקטור רימר לא נאלץ לשלם סנט אחד. הוא הסביר שכאשר נוח יצא מהתיבה, הוא הקריב חיות טהורות כקורבן תודה לאלוהים. ואכן רק מבעלי החיים הטהורים נדרש נוח להביא 7 זוגות מכל מין. מיתר בעלי החיים הביא נוח זוג אחד בלבד מכל מין. יש לשים לב לכך שהתורה אינה מכנה את הבהמות הלא טהורות טמאות, משום שברובן הן אינן טהורות רק עבור הקורבן. גם מעוף השמיים הטהור נצטווה נוח לקחת 7 זוגות מכל מין. כי לימים עוד 7 אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. 120 שנה הטיף נוח על המבול שקרב לבוא, והאיץ בבני דורו לחזור בתשובה ולהציל את נפשותיהם בתיבה שבנה. איש לא האמין להזהרותיו, ואנשים התייחסו אליו בלעג כאל תימהוני הוזה הזיות. וכעת נותרו 7 ימים בלבד עד למבול. אנשים יכלו עדיין לדפוק על דלת התיבה, להיכנס לתוכה או להיוושה, בתנאי שיחזרו בתשובה על חטאיהם ויאמינו באלוהים. זה היה איפה צלצול ההתראה האחרון. ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא אדוני. להדגיש פעם נוספת את ציותו הבלתי מתפשר של נוח. כך נוהג איש האלוהים האמיתי. ונוח בן 600 שנה והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני המבול. מן הבהמה התורה ומן הבהמה אשר איננה תורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. 2-2 באו אל נוח, אל התיבה זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. בעלי החיים באו לתיבה מרצונן החופשי, בזוגות שאלוהים הנחה לבוא אל התיבה. והיא לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו. והיה הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. דווקא בחודש השני, שהוא אייר, כשכל הטבע מתעורר לחיים לאחר החורף, ואנשים מצפים לגדילה והתרבות של בעלי חיים, דווקא אז הופיע המבול. ואיך הופיע המבול? מים שהיו על פני הארץ, ובתוכה עלו ושטפו את הארץ, ומים שבשמיים ירדו במקביל כגשם אז על הארץ. בדיוק ההפך ממה שקרה ביום השלישי לבריאה, שבו נסוגו המים והתייבשה הארץ. זו הייתה קטסטרופה כלל עולמית, שבה חברו שמיים וארץ, כדי להציף את הארץ כולה במים. בדבר אלוהים נסוגים המים ונגלית היבשה, ובהיעדר ההשגחה האלוהית, חוזר התוהו והמים העליונים שוב מתערבבים עם המים התחתונים. ללא דברו החי של אלוהים, היה מתקיים שיטפון עד על פני הארץ. רק בדבר אלוהים נשארים המים נגלית, בחלקם תלויים בשמיים, ובחלקם חבויים במאגרי התאום, בימים, באגמים ובנהרות, כדי לאפשר קיום של חיים על פני האדמה. מה כוחם של הבתים שבנינו להגנתנו, לעומת כוחם של איתני הטבע? כשהתורה אומרת שנבקעו מעיינות התאום, היא אומרת שעד אז הם נשארו סגורים בחסדו של אלוהים. כאשר הסיר אלוהים את המגבלות ששם על המים, ונתן למים להתנהג בדרכם הטבעית, הם עלו, וכמו שמים רותחים ומבעבעים, הציפו את הכל. כמובן שכל החיים נתפסו בהפתעה מוחלטת. הם לא יכלו לברוח מפני ההתפרצות הזאת. גם ארובות השמיים נפתחו במקביל בכל עוצמתם, ובמשך 40 יום ו-40 לילה ירד גשם נוראי על פני הארץ. וזה רק הוסיף לעוצמה של הזרם הגואש שהציף את הארץ כולה. זעם האלוהים התפרץ עם המים והשמיד כל דבר חי. קשה להבין את גודל זעמו של אלוהים בהתפרצות שכזו, אבל אם נבין שהגורם לזעם היה חטאו של האדם, נדע עד כמה רציני אלוהים בהתנגדותו לחטא. קרוב לוודאי שמשה כתב את הדברים האלה כשדמעות בעיניו. המחזה היה כה מבעית שהוא חייב היה לחזור על התיאור כמה פעמים, כדי להחדיר בליבות הקוראים את היראה מעוצמת המחזה. מה הייתה התגובה שלך ושלך, מאזינים, אם הייתם יושבים בתיבה ורואים את כל העולם שמסביב טובע במערבולות ענק שהציפו אותו? איך הייתם מרגישים לאחר 150 יום, כשהייתם יוצאים מהתיבה ורואים את ההרס והמוות ששרר מסביב? ולאחר שהתרוממה התיבה וצפה ללא כיוון מוגדר, כשהיא מטלטלת על הגלים כקליפת אגוז, האם אין זה נס שנוח ובני משפחתו לא מתו מפחד ותדהמה? 150 יום הם שטו כך ללא כיוון, כשרק הבטחת האלוהים משמשת להם כמשענת במסע. פסוקים 17-24. ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרום מעל הארץ, ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה גברו המים, ויחוסו ההרים. ויגבה כל בשר, הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ. וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה. נשאלת השאלה אם יש הוכחות מדעיות לקיומו של המבול. האם המבול באמת התרחש? הייתכן שכל ההרים הגבוהים באלפים, בהימלאיה ובאנדים כוסו פעם במים? אכן, יש הוכחות לכך שההרים הגבוהים היו מכוסים פעם במים, משום שנמצאו מאובנים של בעלי חיים ימיים גם על המקומות הגבוהים בעולם. מצד שני, קיימים מדענים, או ליתר דיוק פזאודו מדענים, שטוענים כי המבול היה בסך הכל הצפה בקנה מידה עצום של אזור הפרט והחידקל בלבד. זהו עוד ניסיון לקעקע את הנאמר בכתבי הקודש ולהשוות להם אופי של סיפור פולקלוריסטי שאולי מבוסס על אמת היסטורית כלשהי, אבל הוא אינו לגמרי מדויק. אם סיפור המבול אינו מדויק מבחינה היסטורית, אזי הטענה של התורה שהמבול היה כלל עולמי בגלל שהחטא היה כלל עולמי, אינה נכונה, וניטל העוקץ מאחד האירועים החשובים שבהיסטוריה האנושית. אם המבול לא היה כלל עולמי, אז נוח לא היה אבי כל האנושות שלאחר המבול, כפי שהתורה אומרת. הספקנים והמקטרגים תוקפים את האמיתות שבכתבי הקודש כדי לפגוע באמונה שיש לנו בקדושתם של הספרים האלה. מאורע בסדר גודל של המבול יכול להעלות ספקות לא רק לגבי האותנטיות שלו, אלא גם לגבי דמותו של אלוהים שהרשה למאורע שכזה להתרחש. האם לא ברא אלוהים את העולם במטרה לאכלס אותו בבני אדם? פרו ורבו ומלאו את הארץ, אמר אלוהים. איך המצווה הזו מתיישרת עם עונש שכזה? אין ספק שבזמנו של נוח, שאלות שכאלה גרמו לספקנים שלא האמינו באלוהים לדחות את הטפותיו של נוח על הסף. הרי אלוהים הבטיח לאדם שישלוט על הבריאה, אז איך זה שהוא ייתן למים לשלוט על האדם ולהכחידו? טעונים שכאלה רק יכלו להציג את נוח כבלתי אמין או נביא שקר במונחים מאוחרים יותר. אותה רוח של ספקנות הנחתה את הכהנים והמלכים בימי הנביאים, שהזהירו מפני חורבנה הקרב של הממלכה. הם נאחזו בהבטחות לנצח ישראל, המקדש והמלכות, והתעלמו לחלוטין מהתנאים שנלוו להבטחות האלה. על אותה השגיאה חזרו גם מנהיגי הכנסייה לאורך הדורות, כשהם נתלים על הבטחות שנתן אלוהים למאמינים, ומתעלמים מהאזהרות שכתובות באותם הספרים עצמם. בהתגלות האחרונה שלו אל השליחים, ציווה אותם ישוע ללמד את הבשורה, ובאותה נשימה, למדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. המחזיק במצוותיי ושומר אותן, הוא האוהב אותי. אלוהים משאיר במקומם לזמן מה, מנהיגים רוחניים שמוליכים שולל את צון מרעיתם, ונותן להם להחזיק בכיסא, ובאשליה שהם שליחיו האמיתיים, אבל למעשה הוא הסיר את רוחו מעליהם ופנה לקהילת המאמינים שקיבלה את דברו באמונה. דווקא הקהילה הזו נחשבת כמופקרת ומחללת את קדושת השם, והיא סובלת מרדיפות והשפלה, אבל אלוהים בחר בה ומקיים דווקא אותה. אכן קשה לבני תמותה לקבל באמונה מאורע כה טרגי ועצוב כמו המבול. רק באמונה אפשר להמשיך ולכבוד לקיום ההבטחות של אלוהים, אחרי שטרגדיות בקנה מידה אוניברסלי פוגעות בכל כך הרבה אנשים. לילה טוב לכם ולהתראות.
מהן כל המילים ילדה ומה מבט בוהק שמי כיסופייך שמי חמדה קו אופק צר נושק רוצה לחשוף כך בצנעה מילה כסוד ללב לא מילה היא מנגינה שאין בצליל כוזב רוצה לחשוף כך בצנעה מילה כסוד ללב לא מילה היא מנגינה שאין בצליל כוזב כמי נהר אסלום תגבר על רפש וצופים על הוא והיא ועל הזר הבא ממרחקים נתיב תאיר אל החדבה שלא ידע אדם מאז הגן הפרי חווה העץ והעולם נתיב תאיר אל החדבה שלא ידע אדם מאז הגן הפרי חווה העץ והעולם ניגון שאין לו תקנה, לא כל אחד יקלוט ואת אשר אותו קנה, לא ייזכר בעוד ומה כאן המילים ילדה, ועוד מבט נוסם כשאת שמייך לא ידע, עליי הוא עולם ומה כאן המילים ילדה, ועוד מבט נוסם כשאת שמייך לא ידע עלייך הוא חולם.